ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה קשור למה שאני הזכרתי בקרוב. ma per me se מה הוא ריש את לכם, מה אתה שואל אותי, מה הפירוש, מה ראייה, כן, אתה לא יודע אם ראיות, כך הוא ריש את זה. אז אני חושב את ההבחנה נכונה מאוד. הצד הנוסף הוא שהרב הגיע ארצה, במה שהיום זה יום ירושלים, זה חפחת אייל, תף סמך דלים, לפני 110 שנים או משהו כזה, ושבוע אחרי נחל שבוע ההבחלה היה לא היה עבר, היה בחור צעיר יחסים והיה חלש במופו, ואז המשוע ממש ירושלים שהוא צריך לנסוע לים להשתזה, לשמש וכו', הוא נסע לים, זה הים של יפו, ובשבועות הוא בא להתפלל בבית הכנסת, ואז הוא ראה שהרב החדש נמצא פה רב, הרב היה בן 39, 38, והרב היה כהן, וקראו לו לתורה, לקריאת התורה, והוא אמר הקדמות. והצורה שבה הוא אמר הקדמות, עם כל השיר, עם כל הניגון, אמר הרב חלק. עשיתי תלמיד שלו, לפני שבכלל דיברתי אף מילה, רק בניגון שהוא קרא היום. זה דבר מעניין ששניים מגדולי תלמידיו שלו, הפכו לתלמידים על ידי הניגון שכבש אותם, ידעו בכמה כיוונים וכו' וכו'. מעניין שהנזיר מסערה מפרגים על אלול, בשבוע, החג האחרון, גם היה שלושה חודשים לפני פטירתו, גם הרב עלה על התורה וגם אמר על דמות, והנזיר לא היה תלמיד, הוא רק אמר שהוא כבר שמע בניגון שהרב חלש מאוד, והוא חשב שזה הפעם האחרונה שהוא יכול לשמוע אותו, גם בעוצמה שלו בדבר הזה. אז אני חוזר לעקידה, אז היסוד הזה של הניגון של העקידה שהרב שמע שם בשוויץ, אמר בשוויץ, והנזיר שמע אותו, זה מה שכתוב פה. אז את ההכנה, את ההקדמה לתפילה, פרשת הקדושה, זה מופיע גם באיפה? איפה אנחנו נדשים את זה פעם נוספת? בשנה, ולא...
בעקידה?
עוד פעם?
בעקידה, איפה אנחנו מתחשבים?
לא. במה שכתוב בדף פ"ב. בדף פ"ב זה הקדמה...
בראש השנה?
כן, בראש השנה, בברכת החתימה של הזיכרונות. כך היא פותחת. יכולים לקרוא אותו לפניך וכו' וכו' וכו'. זה מופיע שם בתפילת הזיכרונות, עם ההשלמה והמעבר לברכה הזוכר הברית. אז זה אולי מעניין אחרי שנקרא את הפרשה כולה. אז אני עובר לעמוד פריט ד', יש שם המילה האחרונה של המעבר בין תפילת ההכנה הזאת לבין העקידה, וכתוב בתורתך. כתוב בתורתך זה ביטוי חז"ל שמופיע בהרבה מקומות, והוא מהווה חוליית חיבור לטקסט. אז ראו מה הוא כתב. לכאורה, מה הוא כתב? לא, 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 נאמר. לא יש כל אפשרות של שום שכל, שום שכל, ושום רגש אנושי, גם המקודש שבמקודשים, והעליון שבעליונים, למוד את הערך הגדול הזה של אהבה הקדושה והתורה העליונית בכל מחמדי העליונים, באור גדול של המפעל הקדוש והנורא של העקידה. מראש לצייר סיפור כמו של עקידה, עם המסרים שהוא אמור למסור למי שיעיין בו, זה בלתי אפשר למסור את כל מה שיש בו. אני מדבר ערב ראש שנה אחת שמעתי בתוכנית עדר, תוכנית ספרותית ברדיו, משהו מהערוצים החדשים, וסופר חילוני אחד התפעל מאוד מהצד הספרותי ומהפטנטים שהטקסט כפי שהוא לפנינו מבחינה ספרותית בלי אמונה, בלי כלום, גנוז בתוכו. אז הרב לא דבר רק על זה, אלא הספרים יותר עמוקים. על כן, אז אם אני מקבל את ההבנה שבשביל להעביר את המסר שפרשת, שהסיפור של העקדה על כל המרכיבים שלפי אנחנו נראה בפשר שיעורים, ניואנסים ספרותיים, איך זה מנוסח, אז זה גדול. אי אפשר לתארו בשום אופן אחר ובשום הרצאה אחרת. אז מה זה? אז את ספרותי אין רק אם לדרוש מעל ספר השם. אתה אומר לומר מה שכתוב, כתוב בתורתך, זה לא סתם ביטוי שהוא יכול להיות גם במקומות אחרים. כיוון שהמסר של העקידה הוא מייחיד במינו, בעדינות שלו, בעוצמה שלו, בתחושה שלו, אז אין אפשרות שסופר אנושי יכתוב את הדברים הללו בסגנון שלו. רק מעל השם. למה? כי הספר הזה, אני כמובן אנסה לא לגלוש למקור של הנביאים האלה, כי לדרוש מהספר השם זה ביטוי שמופיע בישעיהו מבין למדי ולמדלת. ביהושע מעל ספר השם, דווקא שם דברים על בעלי חיים. הרב היה לו כל יום 10 פרקים תנ"ך. ככה כסדר, בלי לפרט את רבר ילדים היה מימין על הרב. אז אמר לבן שלו, הבן הבכור שלו, שגם לא חי, היה סופי אמר הרב של פרנס חנה, והבן שלו למד בישיבת הכותל דווקא בתוכנית של הרופאים, מכיוון שהוא היה מג'רזי, הוא היה הרב של מג'רזי, כאשר בא לי. כתב שאתה חיל המלך, היה מקורר לרפואה. ואולם החברות היה משהו בזמן הרבה מצחי. אז הרבה לי הרבה שלו אמר לה, אתם רוצים ללמוד אלת שמיים? תלכו תראו איך הרב חוק לומד דרך תנ"ך. היה לו זמן כנראה בהפסקת צהריים, ששם היה לומד 10 פרקים, הרי יושב בחדר וקורא. אז הוא מספר שהם היו רצים עץ חי במחנה יהודה לרחוב הרב קוק, והיו מסתכלים בחור של המנעול של החדר הקטן, החדר הזה קיים עוד היום בכל הארץ, והיו שומעים איך שהרב קורא פרק תנ"ך. והיו עושים תורנות ביניהם, אתה כמה דקות, אני כמה דקות, עכשיו תן לי התור שלי להסתכל, והיו חוזרים לישיבה. אני חושב שגם, גם רשב לזמן וגם חניה כבדים, אמרו שירת שמיים נתקבלו רק מלשמוע אחר אף הוא קורא בתנ"ך. אז ממילא השמיטה שלו בכל מיני ניבים, כל מיני ביטויים שמופיע בתנ"ך, זה הולך כל מיני שבול. כי אם לדרוש מעל ספר השם, אחד הדברים המפליאים, נדמה לי, נדמה לי שביאליק אמר את זה, ביאליק יקראו את זה, לא יודע. אז הוא אומר, יש קטעים שיריים שגם אני יכול לכתוב כמו אבל לכתוב כמו שהוא כותב, בלי מחיקה אחת, זה אני לא יכול. אין מחיקה, אין אדם כזה. אבל לדעת איזה רעיון אחר, איזה מילה אחר, אין מחיקות את זה. ובחורי של מחיקה. חלק מן הכתובים גם תחומים בעיפרון. כי לא, את נובע עוד לא היה. היו לוקחים אלף והיו מסמנים אותה בכסף של היום. ולא היה לו זמן, כי המחשבות לא עשו כל כך מהר. אז לא היה לו זמן לשים את העת בדיוק. לקח עיפרון כדי לכתב בצורה של רצף. נכון, בתוך הדברים שהוא כתב, היו שלובים שלוקי תנ"ך שיצאו לו ככה מן השעבול. לכן אמר, מסתובב יש פה, הנה, בכל מחמדי הלימודים, תגידו אתם איפה זה לתוח? איך? איך? באיך כתוב מחמדי, אבל הלימודים לא זכים. זה כתוב מהסליחה בכל בריא. בכל מחמדי הלימודות ותבואות. זה ביטוי של הדברים, זה שום דבר גדולה, הוא נכון איתה. לבחור את הבא בגדה בצרות. זה הפיוט שומעים במילה. והביטוי הזה כמדרות שמעל ספר השם, נדמה לי כתוב שהוא עמידה לכל עבדי. זה גם, זה יצא לו, אם אתה משנה את תנ"ך הרבה, אני רוצה לך לדעות. אני חושב שכבר סיפרתי, היה אחד מהסופרים הבעייתיים, הרצוי עמדתי לו בקשר מכתבים, היה אפקורס, אבל אפקורס נדמה, אבל שהוא טרגי, יש לי חיים ברנר, הסופר נהרג על ידי הערבים ב-1921. אחד החברים, אני רוצה את הסיפור הזה, הרב לא ידע, אבל אחד החברים שלו, גם כן מהחבורה הזו של הסופרים, שהיו מקורבים ברב קוק, ביקשו לתקן את העולם. אז אני מספר שהם פעילו פעם על שפת הים ביפו, וברנר היה אישות מאוד סוערת, ופתאום בהתלהבות הוא נפל אפיים והשתחווה לים. מה שני שנים? אבל זה לא אמת. זאת אומרת, מתוך פיוט, מתוך שיר, מתוך העוצמה של הים, של הגלים, אז הוא רצה להיכנע לזה. אז זה בדיוק זה. אם יהיה נמרא בעבודה זרה, אם אחד עושה עבודה זרה, הוא עושה את זה, הוא מסתכבל לכיסא. לים הוא לא יכול לאסור, כי זה הים לא שלו. הים שלו, אבל הקודיזון, זה שעמד על ידו, השתגע על ידו, אבל זה היה נפש סוערת. פעם הוא תפס את רבי יהודה, רבי יהודה היה צעיר מאוד במקום שלו. תפס את רבי יהודה, רבי יהודה היה בן 17-16. תפס את רבי יהודה ואמר לו, מה אבא שלך? כתב מה אמר והוא התקיף אותי. אז הוא אומר לו, תפתיע את אבא שלי, היה חתום רבנים, ריש בית א' י', רב אבו מצחי. בסדר, אבל תפתיע את אבא שלי. אז הוא אומר, אני אגיד לך, תכתוב מאמר. מאמר אגותי, ולסיים בפסוק, בו כבר, שהפסוק מבטא את הכל רק אבא שלי. זאת אומרת, שאפשר לראות את זה בעצם מאמרים, הוא כתב מאמר, וחיפש פסוק שיבטא את כל זה. הפסוק הזה בא לו, זה בא לו כמובן בפקיעות הזאת בתנ"ך. אנחנו יכולים לראות שיש הרבה קטעים באורות הקודש, גם באורות, שכתוב קטע מאוד מחשבתי, ובסוף יש פסוק אחד, והפסוק הזה מבטא בהצלחה רבה את הרעיון הזה, או יותר עמוק. הפסוק הזה מקבל פירוש חדש על ידי הקטע הזה. אז לכן אני אומר ששוויונים בתוך דבריו קטעים ויכוחים בהרבה הרבה מקומות, אבל הוא משבץ את זה יפה. על כל פנים, לדרוש מהספר השם מקור האורה ומעיין החיים של נשות הקדושה והדמות האלוהים ונערצה, הנערצה לנצח, שממעיינה מיוקים תמיד כל הדורות וכל התקופות, כל החיים וכל האישים, כל אחד ואחד מכפי שהוא ראוי לדלות מים הקדוש הקדוש. מים הקדוש הזה, אשר ארוכה מערך מידה ורחבה מים. וכל מה שבוטל כאן כתוב בשתי המילים, כאן כתוב בתורתך. אם אני ארצה לכתוב בעקידה, אני לא יכול. אני אכתוב, זה לא יהיה. מה שכתוב כתוב בתורת הנה, זה לא רק סגנון המעביר אותי מהתפילה שהיא משמשת כאין הקדמה אל הטקסט, אלא כתוב בתורת הנה, קריאת התורה יכולה במילים שלה ובביטויים שהיא מנסה לבטא את הרעיון הזה. לכן כתוב בתורת הנה, הוא הסבר להרבה דברים שאחרי כל הדיבורים זה הכל בא לידי ביטוי. הנוסח, הנוסח של התורה הוא זה שמבטא אל נכון את הרעיון שאני מבקש לומר אותו בעקידה. לכן כתוב בתורתך הוא לא סתם איזה מעבר טכני, אלא מעבר שמבטא את כל העניין הזה. ויהי אחר הדברים האלה.
הרעיון הוא אותה אהבה שלו בתשובה אליי בהתחלה.
לא הבנתי.
בהתחלה הוא אמר שה...
אותם תכנים.
איזה רעיון? איזה רעיון? משהו כזה של אהבה הקדושה והתורה האלוקית, זה
הרעיון? אותם תכנים שנמצאים בעקידה. חלק מהם זה בביטויים שאתה אמרת.
זה אומר בפתיחה של הפסקה הזאת שכתוב בפרותיך, הוא כותב בהתחלה לרמון את הערך הגדול הזה של אהבה הקדושה והתאורה האלוקית.
זה
היסוד שלנו.
יש ערכים שעולים מתוך פרשת התורה. הערכים הללו יכולים להתנסח רק על פי הניסוח של התורה. כי סופר אחר שיכתוב את הדבר הזה לא יוכל למחור את המילים ואת הסיטואציות בצורה כזאת שתבטא את הדבר הזה.
כשמופיע, כשהוא רושם בהתחלה את הערך הזה של אהבה הקדושה והתורה האלוקית, הוא כאילו נותן כותרת לפרשייה או...
גם זה. כן. הוא לא יכול לסתור את עצמו. כיוון שאומר שלשון אחרת לא יכולה להיות, אני לא יכול לומר שאני אכתוב. יש את הבדיחה העממית שהביא אחד תרגם את שייקספיר. והעיירה אז הוא קרא בכותרת בשפתה הסתומפה בסר. זאת אומרת, המהדורה שלי את שייקספיר היא מבוערת ומיטיבה ומשפרת את שייקספיר. תמיד בשביל היה יהודי אחד, הוא אחד, היה פעם חבר קיבוץ לבני, יהודי אנגלי, והוא היה מזכיר של בגין. אז כשבגין היה צריך לומר איזה נאום לנשיא ארצות הברית או משהו כזה, אז בגין היה כותב את זה באנגלית, ואחר כך אמר לו, תשקספר לי את זה. תעשה לי את זה אנגלית של שייקספיר.
ושארסנר.
עכשיו, הוא גילה, אני יודע, תעשה אותו.
הסבא שלי, כן.
הוא הסבא שלו, הוא עושה.
לא, הסבא שלי, כן. מכיר אותו.
כן, כן. גיסתו נפלה פה ברובע במלחמת השחרור, זה סיפור יצא גם ספר שלה באנגלית, מילון בפילוק בירושלים, אסתר ציינגולד, היא נכדה של הטז. ציינגולד זה תורים של זהב, אני הכרתי את אבא שלה, הרי בתל אביב. על כל פעם, יהודה אבנה מספר ש... בגין היום אמרתי שקספר לי את זה. אז אותו יהודי כתב, הסיפור של שייקספיר, תרגמתי אותו, אבל גם שיפרתי אותו, שיפצתי אותו. אבל הוא אמר שהוא לא שייך לשפץ, הוא לא יכול לומר שהוא משפץ את התורה, הוא מסביר שרק הניסוח של התורה כתוב לתורתך, זה מה שבא לידי ביטוי במקסימום שאפשר. אז הוא מתחיל לבאי אחרי הדברים האלה. מה אפשר הפשוט בבוקר? מה אפשר הפשוט שאנחנו קוראים בתורה? זה מתחיל בשמי בפרשת וירא, ויחר הדברים האלה.
אחרי הברית עם הדימר.
עוד פעם?
אחרי הברית עם הדימר.
סליחה. זה מה דאמר אחד דמשי. מה זה אומר אחרי הדברים האלה? אחרי הדברים האלה, זה הכוונה מה שעכשיו גמרנו. קראנו פה איזה סיפור, אחרי הדברים האלה שתומעים בפרשה הזאת, התחילה עד הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם. אז רש"י הרגיש בקושי. למעשה זה קושי גדול בכל סגנון התורה. יש מקום אחד בחזרה שהם מבינים אחר הדברים האלו, אחרי הדברים האלו. אם זה סמוך, זה קשור ליד, או זה מופלג אותו. כבר הרבה אחרי זה. בפרשה שלפני זה, מסופר שאברהם קרא ברית עם אבימלך. הברית הזאת, היא לא הייתה כל כך חלקה. מה אנחנו יודעים עליה בהמשך ההיסטוריה? זה קשור לשיעור שלנו, מאוחר יותר היום.
היבוסים?
היבוסים.
בירושלים,
לא? עברים ופסחים וכל הסיפור הזה, כתוצאה מהשוואה של אבימלך. זאת אומרת, השוואה הזאת הייתה לדורות, לי ולמיני ולנכני וכו' וכו'. קיצר. מה פה מעניין בסיפור על הברית עם אבימלך?
איך הוא קרא את ברית? לארץ שלנו.
זה הסכם שלנו.
הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ייתן לעברנו את הארץ, איך הם יסכים?
זה היה לא פשוטה. החז"ל לא ראו את זה בעין יפה. אברהם פתאום היה לו כל מיני חשבונות, שלום וכו' וכו' וכו'. ואתה רואה, עובדה היא שהמלך רואה בזה ברית גם לדורות, לי ולמיני ולנכדי, למקום שהוא תוריד לדורות שעקבותיה הגיעו עד ידי דוד, עד שדוד הצליח להשתחרר מהמחויבויות של הברית הזאת. השאלה היא, למה אברהם לא שאל מה הקדוש ברוך הוא מרשה? כמו שאמרנו בסדר, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הארץ, מה אתה רוצה להשתחרר שלום? אז זאת אומרת שאחרי הדברים האלה זה משהו כאין תיקון. או כאין ביקורת, או כאין בדיקה בפעולה של אברהם שהיא מסופרת לפני הדברים האלה. ויחד הדברים אתה אומר ככה, אז תראה שאבימלך מדבר על בנו, נכון שמופיע שבורה של מי, לי ולמיני, ומוקלף מתרגם לי ולמיני, לי ולברית, מי זה בן. בעברית החדשה אבל ושמנו את זה לבין הנכד. אז אתה כאילו אומר שהצאצאים שלך יחיו בשלום עם המלך, בלי לומר אף מילה. תראה שלא יהיה לך בכלל צאצא. תעלה אותו לעולם, נגמר הסיפור. אתה יודע, הוא לא אמר לו משה, הוא בא לעשות לו תרגיל. יש פה מנדמה לך שהסיפור הזה של הברית עם המלך היא הגורם לעקדה. לא, נאמר לאברהם שאתה לא יכול להיות בטוח בדורות שלך, כי הקדוש ברוך הוא יכול לקחת אותה. ומה אתה קורא לי? אם היית נמלך בקדוש ברוך הוא, אולי היה אומר לך, סטופ, קדוש. זה אפשרות אחת. זה מבחינת אברהם. מה שהיא מביא עוד אפשרות. אנחנו מבינים שם כמה אפשרות.
אז זה מסביר למה קרן יצחק זה כל כך זכות בשביל דבר של אברהם, כי אם זה מתקן את...
מתקן את זה, אתה כבר אמרת. בשלב זה, בחז"ל לא זכו לי שהמומנט הזה מופיע. חז"ל כאילו שאלות, מה הקדוש ברוך הוא עשה לאברהם את התרגיל הזה? אז יש אומרת, כמו ששמעת בקולי בתורה עצמה, אנחנו עוד נגיע למסקנות העולות. אבל במאן דאמר הזה, בהתחלה והיכל הדברים, מחפשים קשר בין מה שמסופר לפני זה לבין מה שמסופר לפני זה. רש"י מביא עוד מאן דאמר אחד. והוא מופיע לא באחר הדברים האלה, והוא הסמוכה, אלא שישמעאל, היה לו כל הזמן עסק עם יצחק. זה מה ששרה ראתה. ואמרה שצריכים את החברות הזאת להפר. וישמעאל היה אומר ליצחק, אתה היית ילד בן 8 ימים, וידעת מהחיים שלך שעשו לך ברית מילה. בכית, בכית. אני הייתי ילד בן 13. אני הרגשתי טוב את הדבר הזה. לפני שנים היה פה איזה קורס, קורס או שנה או משהו גורם של בחור מרוסיה. הייתי סנטה של יהודי בין 21, 22, כמובן לא הפסקתי אותו לידיים, הוא היה חזק ממני. אבל בדרך כלל היו מחזיקים את הראש של הסנדק, של הנימול, והרופא היה אמר, הוא שומר תורה, עורר, כולו וכולו. אז הוא אמר, אני הייתי ילד בין 13 שעשו לי מילה, אז אני, יש לי מסרז נפש יותר ממך. זאת אומרת, יש פה מאבק על צאצאי אברהם. אמר לו יצחק, אתה נכון, הייתי בן 80 ימים, אבל חתכו לי רק עבר אחד. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי לחתוך את כל כולי, אני הייתי נושא. אמר לו יצחק, אוקיי, אז עכשיו אנחנו נראה. זאת אומרת שיש בה עקידה כאין תשובה להתחרות בין יצחק לבין ישמעאל. זאת אומרת שזה לא כל כך לאברהם, אלא לפי המן דמר אחד זה לפי אברהם, לפי המן דמר הזה, זה נותן עוצמה לנצחק. וזה הסיבה של העקידה, אבל זה קיים כבר. עכשיו לך לך שם היה כל הסיפור הזה. אז לכן הדברים האלה זה דבר מרוחב. זאת אומרת, יש פער של זמן בין מה שקרה לבין מה שזה עשו להכריע. יש עוד מן דמר אחד.
אתה
עוד הכרח, אני יודע, אני יודע. האישה השונה היא האישה הסונתי, שהיא אומרת לאישה, ביקשתי בית בית אדוני, הוא אמרת לך, אז אחרי שאישה מטיל את כל כובד משקלו, נראוי, שהילד הזה יחיה, אז היא קוראת לו, הוא קורא לה עונת הבור, ואישה אומר לה שתי מילים, שאי בנך, קריאות. מה היינו מצפים שיהיה? היא הייתה גברת שיודעת לדבר. ובנאי שהיא אמרה לו, בשלב ראשון היא אמרה, בתוך המי אנו חיים שם, לא רוצה ניסים, לא רוצה להיות אולי עם כולם. וכשהיא באה אליו בטענו, אז היא אומרת, שאלתי בין בית אדוני, לא ביקשתי. אבל לא אמרתי על זה חזר ושיחות לך. ביקשתי, אל תיתן לי מתנה, תביא לי אחר כך אכזבה שתיקח אותה. אז מה היא עושה? הפרק ההפטרה שמסתמת ברשימת פעלים. ותישא אמונה, ותיקח, ותצא. שם אתה רואה בצורה של הניסוח, לא היה לה מילים לדבר. אי אפשר היה לדבר. לנס כזה שמתרחש אין ביטוי. כל מילה שהייתה אומרת הייתה מגמדת את העניין. אז היא רק פועלת כמו רובות. תיקח ותיסח ותצא. עובדה היא שכשהיא באה אליו להר הכרמל, אז היא מחזיקה ולאחר אומרת, אני לא הולך. היא ידעה לדבר. אבל פה האמונה שלה בנביא הייתה כזאת, מה היא תתחיל להגיד לו תודה רבה? מה היא תיתן לו משברך? מה היא תעשה לו? זאת אומרת, זה היה ברמה כזו שלא שייך לדבר. אבל אצל אברהם לא מצינו ביטוי כזה שמוסבר לנו על ידי זה שאפשר היה לומר תודה. עשית משתה גדול. למה לא נתת השם לבית כנסת? תעשה משהו, שצדקה, תעשה משהו. ויש בזה בחזר. מכל הסעודה הגדולה שעשית, לא נתת לקדוש ברוך הוא. אי לך אדם. הוא קורבן אחד של תודה. אז גם כאן יש מקום בחז"ל. וכאילו, זה לא שאברהם היה כפוי טובה, אלא אברהם לא היה מלכה. חז"ל הרגישו בתמודה הזאת. אז אמרו אחר הדברים האלה, היה קידוש, היה משתה גדול, ואתה כאילו לא נתת מיתוי בקידוש עצמו. זאת אומרת, יש בדברי חז"ל, הרגשות זה צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא גלגל אותו הדבר הזה, וזה כולו מונח במילים אחר הדברים האלה. זאת אומרת, הדברים האלה זה משהו הדברים הללו למעשה זה נוסחה. ואתה שואל, מה מסתתר אחרי הנוסחה הזאת? מה מעמדו של אברהם? מה מעמדו של יצחק? המתח של ישמעאל? כל מיני דברים כגון אלה, דקים מן הדקים, דבר כזה. כשרוצים לעקידה, אז יש דבר מאוד אופייני בכל הפרשה, שלא מדברים. לא מדברים, ואנחנו עודדנו דבר. ברגע מסוים יצחק שובר את השקט ואומר, הוא אומר רבי, מה יעשה לעולם? חז"ל שאלו, מה פתאום? אז חז"ל אמרו שהיה להם אהבה. גם ליצחק וגם לאברהם כל אחד בפני עצמו. דברי חז"ל זה המשל של הנהר וכל הדברים האלה עוד נדבר בזה. בשלב מסוים אומר השטן ליצחק, אתה הולך לעקדה, הרי שישחטו אותך, אז מה יש עם הבגדים שלך? ישמעאל יגר אותה? החבר'ה, מה זה ישמעאל? אז יש בחטא שם איזה ביטוי ביווני, משמעו איזה צעצוע כזה. בישיבות של בעלי המוסר היו נותנים מימה, אותה תקופה שהיו הולכים במגבעות, אז יש בתוך המגבעת, בעולם המודרני, יש נוצה קטנה, יש נוצה בתוך הסרט שעל המגבעת. זה היה סמל לשלוזיביות, איך היו אומרים, קבוצה קטנה בכובע. בשביל זה שואל יצחק, פייס אל העולם, זה שפיץ פרויד. זאת אומרת, לבטא שמצד אחד הוא מוכן לדעת, נשמר הבנית הזה, אם ייקח את הפדר, אמא שלי נתה לי קפיניש כזה יפה מאוד, והוא ייקח אותו, פייס אל העולם. זה גרם לשאלה. עוד נבוא לניתוח הזה. אני מתכוון אבל לומר שאחר הדברים האלה זה סיבה לא פשוטה בשביל להבין את המניעים התת-מודעיים של הדבר. אז תראו מה הוא כתב. המאורע הגדול אשר נהיה ליסוד העלייה הרוחנית של כל האנושיות כולה, שהוא ניסיונה עקדה, אתה כבר הגדיר שזה הדבר המקסימלי, שפעל להוציא אל אור החיים את רוח, תרופת הרוח היותר חדשה. למעשה, למה הוא לא עומד, מה הוא אומר? זה קשור לשאלה, אתה ידעתי, אומר הקדוש ברוך הוא, כי ירא לא כמעט. מה יש לה? מה יש לה בפסוק?
ולפני
זה לא ידע. מה יש לה? זה השאלה הגדולה לידיעה או בחירה בכלל. קדוש ברוך הוא גם יודע לפני שזה מתרחש.
עכשיו גם העולם לא יודע.
העולם לא יודע על מה. אתה יודע, זה לא כתוב ידע העולם. זוהי כמובן המילמה של בכוח ובפועל. בכוח, פוטנציאל. אברהם אבינו ידע שהוא מוכן. אבל זה לא בא לידי ביטוי. החיים שלנו מורכבים מהדילמה של בכוח ובפועל. ואתה יודע, אתה יכול לרוץ מרתון, אבל לא רצת עוד. אתה יכול לעמוד, יש לך כוחות להרים איזה משקולת, אבל עוד לא הרמת. כיוון שהחיים של בני אדם נתונים בפרולמטיקה של בכוח ובפועל, זה כמובן בעיית הזמן, אבל לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. כי בין הביטוח, אני יכול לנסות להרים. אז למה אתה לא מחשיב את זה? כי בינתיים בין הביטוח לבין הביטוח עבר זמן, ואז אתה יכול להרים אותו. על כל פנים, אתה ידעתי עכשיו יצא אל הפועל, וזה מה שכתוב פה. שפעל להוציא אל אור החיים, אברהם אבינו היה לו פוטנציאל של יראת שמיים, היה לו פוטנציאל של לעשות את מה שלא זוכר אומר, אבל זה לא בא לידי ביטוי. על ניסיון העקדה פעל, ואתם מרגישים שלמעשה לאיזה בעיה בסיסית הוא דן. ושמה צריך ניסיון? הקדוש ברוך הוא לא יודע. מה פירוש המילים באלוקים ניסה את אברהם? ובאמת, איך כתוב, ואיך באמת כתוב ברמב"ם במורה נבוכים, הגדול שבמסופקי התורה. זאת אומרת, המילה הזאת ניסיון, היא המילה הכי קשה, רעיונים בתורה, כל מיני ספקות, כל מיני שאלות שיש לי על הניסוח של התורה, זה החזק ביותר. אתם יודעים, אז הוא אומר, ניסיון העקדה, מהי התשובה? הוא פעל להוציא את אור החיים בפועל, את תרופת הרוח היותר קדושה, את הדבקות באלוהים, באלוהים חיים בכל לבבה, בכל נפשה, בכל מאודה. אני יודע את זה אקדמית, אני יודע את זה רעיונית, אבל אני רוצה להיות בלמייסי של הדבר הזה, כי אנחנו חיים בעולם המעשה. אז זאת אומרת, העקידה, אתם לא מרגישים איך, רק בהקדמה, בוא לא אמר, איך הוא מפרש אחר בדברים האלה. אבל אגב, הוא מסביר לנו כמה הגדרות לבעיה הזאת של הניסיון, שזה הבעיה של הפרשה כולה, אבל זה כבר יותר לדבר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.